טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו בעמוד פ"ח בספר אורות. לכם, בסדר? עמוד פ"ח, פסקה מאוד מאוד יפה. הנושא שלה זה, אנחנו נראה איך תהליכים שהם קורים אצל הגויים, הם משפיעים אצלנו. לא יודע אם זה השם של הפסקה, אבל זה הנושא. אוקיי, רק ישראל יכולים הם לקבל אמונת אלוהי אמת, השם אחד במילואה וטובה. ואישיותם עצמית עוד תוסיף אומץ עם זה, ותרבותם תסתגשג. ותתגדל בפריחה מצוינת, בהשם יצדקו ויתעלו כל, יתעללו כל זרע ישראל. אני קורא קצת ואסביר, בסדר? אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו. מה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, נלחמו באישיותם הפרטית ומלכי תרבותם, שהיא זרה, חיצונה, נוכרית ומגושמת בעצם תכונתה. אמנם, אני אקרא עוד משפט אחד ואסביר. אולי מישהו יכול לפתוח פה את המזגן? יש פה, מאחורי המסך פה יש ללחוץ על און. תודה רבה. אמנם יד השם עשתה זאת, שעל כל פנים תרוקח מעד הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית, ברוך תהיה. אבל סוף כל סוף מוכחת הנוכריות לנצח אצלם, והמלכות תהפך למינות שתיגל את הניצוצות של רוח ישראל, הבאים מאור השם שנמסך ברוחם, ותתגבר בזה יותר שנאת ישראל. אני מסביר, תסתכלו. בעיקרון, ישראל הם נבראו עם נשמה מיוחדת. הם יכולים לקבל תורה, לקבל הדרכה אלוהית, אמונת השם אחד, במלואה וטובה. וכשאנחנו עוסקים בתורה, אנחנו מרגישים שזה, אנחנו לומדים את עצמיותנו האלוהית, אנחנו מתחברים אלה, מכתב אלוהים שחרות בנשמתנו, ואנחנו רק נזכרים במשהו ממילא כבר שייך אל הטבע האלוהי שלנו, אז זה מגדל אותנו, זה גורם לנו לסגשג, תרבות לסגשג, למחיה אותנו, גורם לנו לפרוח, והשם יצדקו ויתעללו כל זרע ישראל. אבל מה עם הגויים? הגויים הם לא באו לידי מידה זו, עדיין הרב אומר, ומה שהוכנסה מאורם של ישראל אמונה אלוהית בסביבותם, הכוונה למשל נצרות ואיסלאם, שהם לקחו וערכים של התורה. ניטשה הוא כתב שאחד החדאים הגדולים בהיסטוריה, זה שלקחו את התנ״ך, שהוא ספר מלא עוז וגבורה, וקרחו אותו בכריכה אחת ביחד עם הספר האלילי הסמרטוטי הזה, הברית החדשה. בסדר? כאילו זה ברית חדשה, כאילו זה המשך של התנ״ך. שבפועל זה דת אנושית, הנצרות, וחיקוי טיואני זול של היהדות, מלא בסילופים ושטויות, כן? ערפל קרב של דמיונות. בכל אופן, אבל אי אפשר להתעלם מזה שלפני הברית החדשה יושב שם התנך שלנו, והם לומדים את זה. אמנם הם לומדים את זה בצורה אלילית ומעוותת, וכל מקום שכתוב השם הם חושבים על הקרובת הצלוב שלהם. וכן האסלאם, יש הרבה הוצאות מדעיות היום של האסלאם, יכולים לקנות פה באקדמיה בגבעת רם, הוצאה מדעית של האסלאם, אני לא מציע לכם לקנות אגב, אבל זה מראה, הפסוק הזה הוא עתיק מספר ויקרא, זה הוא עתיק מדברים, זה מבראשית רבה, מדרשים גם יש שם. הוא פשוט לקח רעיונות שלנו, תרגם אותם לערבית, גם לקח רעיונות נוצריים, הכל שם מעורבב, בלגן אחד גדול. בכל אופן, אז יוצא שהוכנסה לאורם, סליחה, בוא נקרא את המשפט הזה השני. אבל הגויים לא באו עדיין לידי מידה זו, הכוונה לקבל אמונת אמת, השם אחד במלואה וטובה, כן? אז הוא משהו הוכנסה מאורם של ישראל, אז הסברתי לכם דרך שני הצינורות המסואבים האלה, הנצרות והאסלאם, אמונה אלוהית בסביבותם, שלא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, נלחמו באישיותם הפרטית ומלכי את תרבותם. זאת אומרת, זה כמו לקחת ילד קטן, בן ארבע, ולהמיס עליו אפוד ונשק, ולהגיד לו, יוצאים עכשיו למסע קומטה 70 קילומטר. הוא בן ארבע, האפוד הזה לא למידתו, נכון? זה לא קשור אליו, מה? גם לילד בן 18 זה קצת קשה, לא? אבל הוא עובר איזה סרגל מאמצים, בסוף יוצאים. איך שעוברים גם את המסע הזה. אז, אבל הגויים זה לא מתאים להם, וזה גם... מה שמתאים להם זה שבע מצוות בני נוח, נכון? יש רק שתי דתות אמיתיות, כותב רבי יוסף אלבו, שזה היהדות, ושבע מצוות בני נוח. שבע מצוות בני נוח, המקור שלהם זה גם כן התורה. והם, זה מה שמתאים אל הגויים, כן? הם לא צריכים להמציא עוד דתות. אז עכשיו, החדירו להם, הכריחו אותם, קיסר, הרומאי, וכולי, לקבל את הנצרות, אז אתה מאמיס עליהם משקל שלא מתאים עליהם, כל התרי"ג מצוות האלה, הם לא בנויים לנפש הזה. לא, סליחה, הנפש שלהם לא בנויה לעול מצוות הזה, אז הם התחילו לגזור את התורה, כן? להגיד לו, זה רק משל המצוות, זה רק, זה היה פעם, כן? זה לא, בכל אופן, למשל, לא ברית מילה, אלא ברית הלב, כן? או זה היה פעם וזה כבר בטל, הרמב״ם כותב. אבל אז, למה? כי זה לא בדרך התפתחות שראויה להם. הם היו צריכים להתעלות לאט לאט, בסדר. פתאום, במקום שהתעלו לאט לאט, הנחיתו עליהם איזה משקל שלא מתאים להם. לנו זה מתאים, אנחנו מאוהבים באביי ורבא, נכון? זה מחיה אותנו לראות מה רבנו תם כותב בתוספות. זה מאוד מעניין אותנו פה הספרים האלה, להם זה לא. זה פשוט לא שייך אליהם. זה כבד עליהם וכו', אז זה לא בדרך התפתחות הראויה להם לפי טבעם, גם לא האסלאם, כן, נלחמו באישיותם הפרטית ומלכי תרבותם, שהיא זרה, חיצונה, נוכרית ומגושמת. זה כאילו פתאום תוכן בכפייה, שלא מתאים בכלל, כן, עבדה ניחה להפקרות, הם נוח להם בהפקרות, פתאום אתה בא אלינו עם כל מיני חובות מוסריות כאלה, זה מציק, כאילו זה... אז זה אומר, אמנם יד השם עשתה זאת. שעל כל פנים תרוקח מעט הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית, אבל סוף סוף מוכרחת הנוכריות לנצח אצלהם, והמלכות תהפך למינות. שתיגל את הניצצות של רוח ישראל, וכו'. כלומר, מה הוא רוצה להגיד הרב? בגלל שזה... אמנם זה מהלך אלוהי, אבל הם הולכים ומקיעים את זה. איך הרב יודע שזה מהלך אלוהי? קודם כל, הכל זה מהלך אלוהי. זו שאלה, תשובה קלה מאוד. אבל בפרק 11 של הלכות מלכים ומלחמתיהם, של הרמב״ם, אז הרמב״ם פה כותב על מלך המשיח, כן, אם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה, עוסק במצוות כדוד אביו, וכו', יחוף כל ישראל... ילך בה, ילחם מלחמות השם, הרי זה בחזקת שום משיח. אני קורא את זה בדילוג, כי זה לא כל כך הקטע שאני כרגע רוצה להביא. ואם הוא הצליח וניצח את כל האומות, הוא בנה מקדש, וכיבד ניצי ישראל, אז זה ודאי משיח. בסדר? ואם לא הצליח, טוב, אז הוא ממלכי דוד השלמים. עכשיו, אף ישו הנוצרי, שדימה שיהיה משיח ונהרג בבית דין, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר, ובני פריצי עמך ינסו להעמיד חזון ונכשל לו. כלומר, הוא היה משיח שקר. וכי יש מכשול גדול מזה, כן, כמו הנצרות, שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעה ומקבץ נדחם ומחזק מצוותן. וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם, ולהשפילם, ולהחליף התורה, ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוה מבלדי השם. כלומר, זה מכשול הכי גדול. הקלקול הזה שנקרא נצרות. עכשיו, שימו לב מה כותב הרמב״ם. דומה לדברים שהרב פה כותב. אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכנו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו, וכל הדברים האלה של ישו הנוצרי ושל זה הישמעאלי, של זה הישמעאלי, מוחמד הכוונה, שעמד אחריו, אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן את העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר, כי אז איפה חמים אל עמים שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. הבנתם מה כותב הרמב"ם? זאת אומרת, בדיעבד זה הכנה, זה ריכוך ארטילרי לקראת ביאת המשיח. זה במחשבה האלוהית. אנחנו אין לנו דרך לתפוס את זה. בהסתכלות שלנו זה הקלקול הכי גדול בהיסטוריה. שתי הדתות האלה, הנצרות והאסלאם. דתות אנושיות שרק גורמות למלחמות ומערבבות את כולם. אבל לא מחשבותיו, לא מחשבותינו מחשבותיו. ולא דרכנו דרכיו, הפוך בסדר, בכל אופן, הקדוש ברוך הוא עושה פה הכנה, למה? אז הוא מסביר הרמב״ם כיצד, כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, כאילו זה רעיונות שאנשים מכירים, משיח, כן, אמנם מכירים אותם בצורה מעוותת ומסולפת, אבל הם שמעו על זה, כן? כל מקום שהנצרות הגיעה והאסלאם הגיעה, שמעו על זה, מדברי התורה, מדברי המצוות, אז גם זה הם שמעו, כן? דברי תורה, דברי מצוות. אמרתי לכם, כרחו את הספר הסמרטוטי שלהם עם התנך שלנו. ופשטו דברים אלו באים רחוקים, ובעמים רבים ערלי לב, ונושאים ונותנים בדברים אלו, ומצוות התורה, אלו אומרים מצוות אלו אמת היו, וכבר בטלו בזמן הזה, ולא היו נוהגות לדורות, ואלו אומרים דברים נסתרות יש בהם, ואינם כפי פשוטם. וכבר בא משיח וגילה סתריהם, נסתריהם, וכשיעמוד במשיח הכוונה לישו הנוצרי, לשיטתם. כאילו זה לא כיפשו אותו, והוא גילה שאנחנו לא מחויבים. קשקוש. אבל, וכשיעמוד המלך המשיח באמת, אז יש להם הכנה, הם עוסקים ברעונות האלה בצורה אומנם מעוותת, אבל הם מכירים את המושגים. כשיעמוד המלך המשיח באמת, ויצליח וירום וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם, ושנביאיהם ואבותיהם יטעו. אז יש פה הכנה למלך המשיח. זה מה שהרב קוק אומר, אמנם יד השם עשתה זאת, כמו הרמב״ם, שעל כל פעמים תרוקח מעד הקליפה הקשה של הזוהמה הנשית. סוף סוף, ערכים שלנו הם חודרים אליהם, כן? כל מיני אידיאלים. אמנם בצינור מסואב, אמנם הם קוראים לזה מוסר הנביאים, הם קוראים לזה, אבל ערכים אלוהים כן התפשטו באנושות. אתה לא יכול להשוות היום את העולם למקומות שהנצרות והאסלאם לא הגיעו אליהם, שהוא הרבה יותר מפגר העולם, כן, תיקח ארצות כמו קמבודיה או סנגל או אני לא יודע מה, שהם שם לגמרי מטורללים ברמה הרבה יותר נמוכה, נכון? זאת אומרת, יש לפחות ארצות שהערכים שלנו קצת הגיעו אליהם, אומנם בצינור מסואב, אבל הם יותר סוציאליות, פחות עבדים, פחות ניצול, פחות, יותר טוב, בסדר? בכל מקרה, אז הקליפה הקשה של הזוהמה האנושית היא התרקחה, אבל סוף כל סוף מוכרחת הנוכריות לנצח אצלהם. כלומר, העצמיות שלהם היא נוכרית, והיא לא מתאימה לערכים האלה, והמלכות תהפך למינות. מה הכוונה מלכות פה? אז מסביר המהרש"א בסנהדרין צדיק זין, שהכוונה, כמו שאנחנו אומרים, מלכות אדום, כן? מלכות יוון, מלכות פרש. הכוונה התרבות הכללית. אז פה היום עכשיו זה מלכות אדום, היא תהפך למינות. מה זה מינות? הכוונה מין אחר, שתגאל את הניצוצות של רוח ישראל, הבאים מאור השם, שנמסך ברוחם. כלומר, יש כמה סוגי הגאלה, כן? אתה מגעיל כלי, אתה מוציא ממנו את האיסור, נכון? הוא פולט את האיסור. אבל הוא פולט, כן? אז מה אצלהם קורה במלכות הזאת שנהפכה למינות? הם פולטים את הערכים היהודים שנספגו אליהם על ידי הנצרות. הם פשוט הולכים ואומרים, "We don't need no education", נכון? אנחנו לא צריכים את החינוך הנוצרי, אל תבואו לנו עם, 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 עם רעיונות כאלה של מוסריים. היטלר אמר שיש לו שיחות עם ראוך שושנינג או משהו כזה, הפסיכיאטר שלו, ראוך, משהו גרמני, הקיצור, ספר כזה, אז הוא כותב שאלוהי ישראל זה אלוהי המוסר, ואלוהי הגרמנים זה אלוהי הטבע, ויש ביניהם מלחמת עולם, עד שאחד מהם לא ינצח, לא יהיה שקט. לכן הפתרון הסופי שלו היה להרוג את אחרון היהודים, כדי שהמוסר היהודי יפסיק להציק להם, לגרמנים, שהם רוצים להיות טבעיים, פראיים. זאת אומרת, הם הולכים ופולטים את כל הניצוצות שהם קלטו מרוח ישראל על ידי הנצרות והאסלאם. כלומר, העצמיות שלהם, שהיא פראית וברברית, היא פולטת את ההדרכה המוסרית. כן, היטלר, ימח שמו וזכרו, הוא ביטא את זה הכי יפה. הוא אמר, היהודים הביאו שני מומים לעולם, מום גופני ומום רוחני. מום גופני זה ברית המילה, מום רוחני זה המוסר. הוא פשוט צריך, כן, אז אירופה היא כופרת בכנסייה, נכון? שמה, אנחנו לא רוצים את ההדרכות של הכנסייה, כאילו לא רוצים בעצם את ההדרכות המוסריות. אנחנו רוצים פוסט מודרנה. האדם מגדיר את עצמו מבחינה מינית, דתית, לאומית, כן? ניאליזם טוטלי, אנרכיה מחשבתית, תן לי לחיות. האמת היא מה שאני מרגיש. זה מה שהם אומרים. אל תבוא ותגיד לי שיש אמת, שיש קריטריון של ערכים, אלוהי, שאני צריך להתיישר על פיו. לא. מה שאני רוצה זה הטוב. כן? אני מגדיר את עצמי. זה מאוד מעניין, אה? בכל מקרה, אז מה אני עושה? אני לא בספר הנכון. תסתכלו רגע, אתם יכולים להסתכל או להקשיב לי, זה פסקה קצרה, אבל הרעיון הזה הוא חוזר עוד פעם באורות ישראל, היי, תתוו. בוא נראה, ואני אגיד לכם איזה עמוד זה, יש לי הוצאה אחרת. אורות ישראל, היי, תתוו. זה נמצא אצלכם בעמוד קופנון זין. אז אני יכול להקריא לכם, אם לא בא לכם לקדר, אבל תשימו בדיוק אצבע שם איפה שהיינו, שתחזרו מהר. אז הוא אומר פה, עד תור הגאולה עתידה, השפענו על העולם רק לימודי חובות. מוסר וצדק, היוצאים מדעת אלוהים אמת. כאילו, עד הגאולה עתידה, זה מה שהם קלטו מאיתנו. כל מיני חובות, מוסר, מצוות. וחובות אין העולם חפץ לקבל, האנושות לא רוצה את זה. ואם הוא מקבל, כמו הפסקה שלנו, נשאר בלב תינה על המעורר הראשי לידיעת החובה. כלומר, אנטישמיות, כן? עבד ניחא לי בהפקרותה, עבד נוח לו בהפקרות, הוא כועס על מי שלא מאפשר לו להיות בהפקרות. וכשבא היהודי המוסרי הזה, או עם ישראל המוסרי הזה, והם למד אותנו ערכים אלוהים, אז אנחנו מקפידים עליו, כן? כי הוא מעצבן. אז למה? הוא אומר פה, שאינה נותנת לנפש הברברית להתפשט בכל מהוויה, כמו שאמרתי לכם בשם ימח שמו וזכרו היטלר. כאילו, תן לנו להיות טבעיים, תן לנו להשתולל, תן לנו לרצוח, לשתות, נשים, זימה, הכל. אל תבוא תגיד לנו להיות מוסריים, ישרים, תן לנו להיות טבעיים, לזרום עם ה... טוב, אז אוקיי, זהו, אני חוזר לפסקה שלנו, כן? לא סיימנו שם, אבל זה כבר פחות ענייננו. אז אם כן, מה זה המלכות תהפך למינות? שהיא תגאל את הניצוצות של רוח ישראל, הבאים מאור השם שנמסך ברוחם, הם פולטים. מה הם פולטים? לא את האיסור, כמו שאנחנו פולטים בעגלה, המחוות שלך פולט את האיסור, שהוא בלה. אלא הם פולטים את הטוב שהם קלטו מאור ישראל, את האידיאלים, את הערכים, מה שבא להם מהצינורות המסואבים האלה, הנצרות והאסלאם, הבאים מאור השם שנמסך ברוחם, ותגבר בזה יותר שנאת ישראל. זאת אומרת, זה גורם עוד יותר לשנאת ישראל. מצד שעוררנו עליהם חובות, שהם עכשיו לא, הם הכבידו עליהם, והם רוצים לפלוט אותם. כן. ואף על פי שבתחילה יראו על זה הנגעים של עקבתא דמשיחא, וקטני נפש חושבים לחכות את הכפירה המתרחבת אצל הגויים. הרי אירופה היא כפרה בכנסייה, נכון? כל תקופת הרנסנס וכו'. זה בעצם ביתה בכנסייה. לא רוצים את חנק שלהם. אז יוצא שהקטני נפש מישראל, הם אומרים, כאילו, כן, גם אנחנו, כמו אירופה, אנחנו נאורים, אנחנו בועטים בדתיות, אנחנו כופרים בדתיות. למרות שזה משהו אחר לחלוטין. כי שם הפלטה שלהם, של הניצוצות, או הביתה שלהם בכנסייה, היא מוצדקת. כמו שניטשה אמר, אלוהים מת, הייתי בהלוויה שלו, כן? הוא כותב על אלוהי הנצרות. אבל הוא כותב משהו מפתיע. הוא כותב, אבל אלוהי ישראל, עתיק היומין, עתיד לקום בישועתו, וכולנו נשמח בגאולתו, משהו. ניטשה. הוא היה פילוסוף גרמני, מטורף לחלוטין. הוא נחשב אבי הפוסט מודרנה, ומדי פעם הוא כתב דברים כאלה מפתיעים. לא יודע. הוא לא אהב את היהודים. אבל הוא כן העריך את התנ״ך. את דוד המלך הוא העריץ. כאילו את גיבורי התנ״ך הוא העריץ. אז הוא, כן, גם איך אומרים, תרנגולת עיוורת מצאה גרגר. פה ושם יש לו איזו יציאה טובה כזאת. כמו זאת. אבל בסך הכל הוא היה מרושע מאוד. אז זה יפה. ומטורף גם, הוא היה ממש, כיפשו אותו מטורף. אוקיי, ואף על פי, הוא נחשב כאילו, הוא ניסח בעל פאור בצורה פילוסופית, צריך להבין את זה, כן? זאת אומרת, אל תשים לי שום גבולות, אל תבוא אליי עם שום מוסר, מה שאני רוצה זה האמת, תן לי ללכת עם האמת שלי בכל הכוח, אם לא אני אדם חיוור ומסכן, ואל תבוא אליי עם מוסר מבחוץ, תן לי להיות אני, שורשים שכל הפוסט מודרנה, אנחנו רואים היום, זה מה שמוביל אחר כך למצד הגאווה, ולגייס נשים למגב עם כלב, שתהיה לוחמת עם כלב, הכל זה מתחיל משם, מההגות הפוסט מודרנית, של אני מגדיר את עצמי, ואין אמת, ומה שאני רוצה זה האמת, וכו'. אוקיי, אני חוזר לענייננו. אז אם כן, אז זה מתגבר יותר סינת, אז אמרנו שקטני נפש הם נמשכים לאחרי הביתה של אירופה בדתיות שלהם, אז גם אומרים אנחנו בועטים ביהדות, כי זה התרבות הכללית, נכון? זה העניין. כאילו אל תחנקו אותנו, הם רואים בזה, הם מחכים את הכפירה המתרחבת אצל הגויים. גם כל תנועת ההשכלה וכולי, הרבה כפירה. ומדברים אותה לתרבות אנושית כללית, כאילו זה נאורות, הם קוראים לעצמם הנאורים. כן, לא הדתיים החשוכים האלה, אנחנו הנאורים, כן? במקום שנקים תרבות זרה ונוכרית, שישראל עומדים כבר למעלה למעלה ממנה, אנחנו כבר אלפי שנים מתקדמים, אתה רוצה לחזור אחורה לעולם פגני, לעולם שהוא כל לא עסוק בחומריות, ומבטא את היצרים הכי אפלים שבנפש, זה מה שאתה רוצה, כי בזה עוסק את הפוסט מודרנה. אנחנו כבר, איך אומרים, במקום למעלה למעלה מהשטויות האלה. מכל מקום, סוף כל סוף, המחשבה בעצמה של החפץ להיות עומד על העצמיות הנקייה בלא עירוב השפעה חיצונה, שהיא מגדלת מעבר מזה את צינת טעמים לישראל ביותר, ומעבר השני, את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים מישראל, עד שהאנרכיה המחשבתית מארחת כל קושט וקודש, היא בעצמה, זה משפט האורך, תכף אני מסביר, שיש לעמוד על נקודה תוכית המסוגלת לעצמיות, תקרא את ישראל לתשובה, לעשות חיל באלוהים, לשוב עוד הפעם לגבורה העליונה. טוב, אני מסביר רגע, לפני שאני קורא פה את הפסוק. מה רוצה להגיד? הוא אומר, יש פה תהליך מדהים, תשימו לב, מדהים. זה ניתוח של הרב, זה, תבינו, זה, אתמול היה היורצייט שלו. אנחנו אומרים פה, הוא כתב את הדברים האלה לפני יותר מ-100 שנה. הוא כאילו קלט הכל, הוא היה פשוט אדריכל של הגאולה, הוא ראה את כל התהליכים האלה בצורה למעלה למעלה מכל, לא יודע, בני דורו, זה משהו ענק הדורות, רב קוק. בכל אופן, מה הוא אומר פה? הוא אומר פה ככה. אני חוזר על התהליך. הגויים, אירופה בעיקר, הם עוסקים בלפלוט את היהדות שהם קלטו דרך הנצרות, בסדר? עכשיו, אז זה כאילו בעיטה בדתיות, אז גם אצלנו מחכים את זה, בעיטה בדתיות, אז אצלנו הדתיות זה היהדות. ובכל מקרה, עכשיו, מה זה מבטא? וזה הנקודה הכי חשובה פה. זה מבטא את החפץ של אירופה, בעצם תנו לנו להיות אנחנו. מי זה אנחנו? ברברים, נכון? ויקינגים כאלה, תן לנו להשתולל, אנחנו גרמנים, אנחנו לא באנו פה, אנחנו רוצים לשתות בירה בכיכר העיר בשעה 7 בערב. אל תבוא ותגיד לי להיות אדם מוסרי, וטוב, תן לי להיות אני. תן לי להשתולל, תן לי להיות טבעי, אל תבוא אליי עם רעיונות מוסריים. עכשיו, אז אתה רוצה להיות עצמך. הרעיון הזה של לעמוד על הנקודה העצמית פה, על העצמיות הנקייה, בלי עירוב של השפעה חיצונה, שבמקרה שלהם ההשפעה החיצונה זה הערכים של היהדות, שחדרו אליהם ונכפו אליהם דרך הנצרות, כן? שהיא מגדלת מעבר מזה, עכשיו תראו, יש לזה תופעות שליליות, הוא יגיד פה עכשיו כמה תופעות שליליות, ואחר כך מה התופעה החיובית הגדולה שזה כן עושה. אז תשימו לב, מה התופעות השליליות? הרצון הזה לעמוד על, תן לי להיות עצמי, כן לי, אני פולט את כל ההשפעה החיצונית, הזרה, שהיא מגדלת מזה צינת העמים לישראל ביותר, כי אתם עוררתם עלינו את החובות האלה, בגללכם אנחנו כאילו מרגישים מסורי מצפון, זה מרגיז, נכון? זה מחייב אותנו מוסר הזה, זה גורם לנו לבעוט בערכים האלה וגם לסנוע אתכם עוד יותר, זה גורם לאנטישמיות ממש. ומעבר השני, את החיקוי הרוחני מצד חלושי חיים מישראל, זה גורם לעוד בעיה, שאצלנו מחכים את הכפירה של אירופה, שכל הפילוסופים האלה וכו'. עד היום, כן, כאילו זה נאורות, תרבות הפוסט-מודרנה והפרוגרסיביות והלהטה וכל הרעיונות האלה, אז זה גורם לנו חיקוי, כאילו מחכים או מחכים את המלחמה בדת, אז זה מתבטא נגד החרדים, נגד המתנחלים, כאילו אנחנו כמו אירופה, אנחנו נאורים, אנחנו משכילים, טוב, שכוייך, ואז מה? עד שאנרכיה המחשבתית מארסת כל קושט וקודש, קושט זה אמת. כאילו האנרכיה הזאת, האקדמיות הזאת, שהיא ממש כאילו אנרכיה מחשבתית, אין אמת, כל אחד והאמת שלו, אתה מגדיר את עצמך וכו', הופך להיות ניאליזם שלם, כן? הכל רלטיביסטי, כן? אין אמת, האמת היא תלוית זמן ותרבות וזמן. והקשר, כאילו, או לעקור את הכל מן השורש, זה משהו לא יאמן. מדעי הרוח היום, כן? זה לא מדעי רוח, זה מדעי, כן, קיצור, פסאדו מדעי. אז זה בכל מקרה, אז היא בעצמה, הכרה זו, שיש לעמוד על הנקודה התוכית המסגלת לעצמיות, תקרא את ישראל לתשובה. מה זה גורם? אנחנו רואים כאילו את אירופה, עומדת, אומרים, תנו לי לנו להיות אנחנו. אל תבואו אלינו עם רעיונות מוסריים מבחוץ, אנחנו רוצים להיות אנחנו. מה זה מעורר בנו? שאנחנו רוצים להיות אנחנו. ומי זה אנחנו? מה העצמיות שלנו? היא כולה שאיפה להשם. היא כולה שאיפה לחיות חיי אידיאלים, אלוהים, לחשוף את הטבע הרוחני של האומה הישראלית. זה בעצמו, וגם כן ברמה הלאומית, אז אנחנו רוצים מדינה. כי אנחנו עם, אז זה נקרא אביב העמים. בתקופת הרב קוק היה מושג כזה שנקרא אביב העמים. כל מיני מדינות התחילו להכריז עצמאות. אז גם זה עורר אצלנו כל מיני רעיונות. פתאום הרצל, וזה קצת אפילו אחרי הרצל, התחילו אנשים להתעורר לתנועות לאומיות כאלה, להכריז, אנחנו גם עם ישראל, הוא לא יכול להישאר מפוזר. צריכים מקלט מדיני בטוח, קראו לזה. זה מושג קצת מצומצם, אבל בסדר. צריכים מדינה. בארץ ישראל, טוב, שכוייך, עצום. אז או רוצים לעמוד על הנקודה, היה לי תלמיד, שהוא אמר לי, הרב, אותי גידלו על התרבות הפוסט-מודרנית, ההורים שלי. פשוט זה מה שהם החדירו לי. כאילו, לך עם האמת שלך עד הסוף. הוא אמר לי, ותדע לך, עשיתי הכל בחיים. הכל. כל מה שאתה חושב עליו, ניסיתי. בעל תשובה, כן? הכל ניסיתי, הכל. אבל הלכתי כל כך עם האמת שלי, שבסוף הגעתי למכון מאיר. הבנתם? עכשיו אין קושיה להורים שלי עליי. כאילו, קשה להם, להורים שלו. ואני אומר להם, אתם חינכתם אותי ללכת עם האמת שלי. אז הנה, זה האמת שלי עכשיו. כי הם בכל זאת בתרבות כללית וזה, ופתאום הוא נהיה להם איזה דוס, אתה מבין? זה... הם רב תרבותיים כאלה. טוב, אז אותו דבר קורה לעם ישראל. כאילו, אנחנו מושפעים וזה, אבל אנחנו רואים את העמים לא רוצים להיות מושפעים. הם רוצים לעמוד על הנקודה העצמית שלהם. הנקודה העצמית שלנו זה בעצם חזרה בתשובה. זה צריך לדעת הדבר הזה. זה מופיע בהרבה מקומות באורות התשובה. אני אראה לכם את זה. נגיד באורות התשובה תתווה יוד. זה את זה מהר. אומר פה, כששוכחים את מהות הנשמה עצמי, כשמסיחים דעת מלהסתכל בתוכיות החיים הפנימיים של עצמו, הכל נעשה מסופק, מעורבב ומסופק. עכשיו, פה זה המשפט החשוב. והתשובה הראשית, שהיא מאירה את המחשכים מיד, היא שישוב האדם אל עצמו. אל שורש נשמתו. ומיד ישוב אל האלוהים. נשמת כל הנשמות. וכו'. בסדר? וזה נוהג בין באיש היחידי, בין בעם שלם, בין כל האנושיות. כלומר, הרב זיהה שהתשובה היא בעצם לשוב לחיות על פי עצמיות האלוהית. וזה קורה באירופה בדרך אחת, אבל זה מעורר בנו תנועה כזאת אחרת. היא אחרת, כי העצמיות שלנו היא... איך הרב פתח את הפסקה? שרק ישראל יכולים לקבל אמונת אלוהי ישראל, אמת, השם אחד במלואה וטובה. וישיותם עצמית תוסיף אומץ וכו'. כלומר, העצמיות שלנו היא טובה, היא אלוהית. ולכן, הוא אומר, אז התהליך ההרסני הזה של אירופה, שיש לו הרבה תופעות לוואי, אז האנרכיה המחשבתית הזאת שמארסת כל קודש וקודש, היא בעצמה הכרה זו שיש לעמוד על הנקודה התוכית המסגלת לעצמיות, תקרא את ישראל לתשובה. זה בעצמו מחזיר אותנו למי שאנחנו. לעשות חיל באלוהים, ולשוב עוד הפעם לגבורה עליונה, לא בחרבם ירשו ארץ, וזרועם להושיע למו, כי מיכה וזרועך, אור פניך כי רציתם. אתה ומלכי אלוהים, צווה ישועות יעקב, בך צרינו ננגח, בשמך נבוס כמד. בקיצור, אז אור פניך, כן, מנחה או זרועך ואור פניך כי רציתם. זהו. אנחנו צריכים לעמוד על עצמיותנו, זו התשובה. והכרה הזו, אני ממשיך טיפה, הבאה בהתפתחות איטית מאוד, מתחילה מקנאת עם, אמרתי לכם, קודם כל רוצים חיבת ארץ, רוצים להקים מדינה. מזה זה מתחיל, מושבות ראשונות, זכרת בתיה, זיכון יעקב, פתח תקווה, חובות, מתחילים לאט להקים, מושבות, שפה, אז רוצים לדבר עברית, אליעזר בן יהודה, כן? רוצים לא לדבר פה יידיש, כן? פעם השביטו הסטודנטים בטכניון, את הטכניון, לא התחילו את הסמסטר, כי הטכניון שהוא התחיל, רצו ללמד גרמנית, בגרמנית. הוא אנחנו לא מוכנים, לא נלמד בגרמנית. הוא מרצים, אבל אין לנו איך ללמד, דברים טכניים, אין לנו מושגים בעברית פה לכל דבר טכני. אז אמרו, אז אנחנו, אנחנו לא מוכנים ללמוד בגרמנית. זה יהיה יותר קשה, אבל אנחנו לא נלמד בגרמנית. והשביטו, נדמה לי סמסטר אחד או שניים. נדמה לי שסמסטר אחד רק. אבל לא היו מוכנים ללמוד. לא נלמד בגרמנית בטכניון. לא יהיה כזה מושג. והטכניון נכנעו, ההנהלה שם נכנעה, והחליטו שהלימודים ייפתחו בעברית. מה אתה אומר? לא, לא למדו, זה היה תחילת הדרך. כן, לא למדו. שזה היה אולי החלטה פתאום של ההנהלה שעוברים לגרמנית, אני לא יודע מה. הגרמנית זה שפה מאוד טכנית, אבל אנחנו לא, אנחנו יש לנו קינת עם, חיבת ארץ, שפה, רוצים את השפה שלנו. לא נדבר פה יידיש או... אמהרית, נכון? זה לא, לא שייך. לא, זה... רוצים לעמוד על, על להיות אנחנו, כן? אז הכרה הזאת, אומר, הבאה בהתפתחות איטית מאוד, המתחילה מקינת עם, חיבת ארץ, שפה, תרבות גולמית. מה זה תרבות גולמית? התחלתית. דעת התולדה, לימוד ההיסטוריה, הכוונה. התלהבות עבודה גשמית, ארצית, מכוח היד המגושמה. רצו לעשות, כן, היו, יש להם תמונות כאלה של החלוצים, תראו, עם מעדר, עם רובה ביד, מייבשים ביצות, לוחמים ב... סוללים כבישים, יש כזה, היו שירים כאלה, כן? כן, אני בניתי בית בארץ ישראל, נכון? שירי גן כאלה, נכון? אז פה בארץ חמדת אבות, תתגשמנה כל התקוות, כאילו אנחנו עסוקים עכשיו במפעל לאומי, הייתה להם איזו שליחות גדולה כזאת, התלהבו את עבודה גשמית, צללו כבישים, ברנר, הוא היה נוסע ללמוד אותם עברית, תוך כדי שהם סוללים כבישים, הוא היה גיבור שלהם, יש קיבוץ גבעת ברנר על שמו, הוא היה כופר גדול, אבל היה לו מסירות נפש, לימד אותם עברית, היה מורה, תוך כדי שהם עובדים, היה יושב איתם, למד אותם, טוב, התלהבות, כן? מוכרחתי לעלות עד הראש, ולעורר את המחשבה וההרגשה היותר מיוחדה לישראל בלב כל האומה. זקנים והצעירים יחדיו בלב אחד ומחשבה וחשק אחד. כלומר, יש פה משהו שהוא מתחיל מלמטה, הוא מתחיל קודם כל מסגרת חיצונית. יש פה עם, אנחנו עם, עם ישראל. כן, פה זה ארץ היהודים, הרצל אמר. יש לנו חיבה לארץ הזאת, לשפה, מתחילים, עבודה גשמית, מקימים קיבוצים, מכוח היד המגושמה, זה הכל חומרי בינתיים, מעשי. ואז מה? זה מוכרחתי לעלות עד הראש. זה כאילו אחרי ה... זה מתחיל מדברים חיצוניים, להקים רפת בקיבוץ. ואחר כך, עד הרעיונות של לעורר את המחשבה והרגשה היותר מיוחדה לישראל בלב כל האומה. זקנים והצעירים יחד ובלב אחד, מחשבה וחשק אחד, ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהיהם ודוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו. כלומר, מי? מעשים חיצוניים מללחום על הארץ וליישב אותה ולדוג בכנרת ובקיבוץ הזה. ולפתח את החקלאות וכו'. בסופו של דבר זה יביא לתשובה. תשובה של חזרה אל הרעיונות הרוחניים של עם ישראל, שהם מאחדים אותנו, ובשביליהם עלינו. זאת אומרת, קודם כל התשובה היא מתחילה מבחוץ. הרב קוק השכיל לראות, לא כמו כל מיני רבנים אחרים שהיו בדורו, שהם אמרו, חלוצים האלה הם כופרים, אוכלים לו כשר, חללי שבת, כל מיני דברים כאלה. הוא ראה שהם עשו, שמה שהם רוצים זה חלק מתנועת התשובה הלאומית, אתם מבינים? הוא ראה שזה חלק מתעוררות של עם לעמוד על עצמיותו. הוא ראה שזה חלק מהתהליך שהוא מתחיל מבחוץ, והם לא שלמים מבחינת הדעות, מבחינת המצוות וכו', אבל זה, הם עסוקים בתשובה, הם עסוקים בללחום על הארץ, הם עסוקים בליישב אותה, זה חלק מתנועת התשובה הציונית, זה תנועת התשובה הכי גדולה, וזה יעלה בסוף לראש. כלומר, גם הרעיונות יזדקחו, זה ייקח דור, שתיים, שלוש, בסוף יגיעו למכון מאיר, מה שנקרא. בסדר? אז ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ואל טובו. זה הנביא אומר, הושע בהושע ג' פסוק ה', זה יקרה. אז פה זה השלב, אבל זה שלבים מהחוץ אל הפנים. טוב, כעת, באחרית הימים שכבר החלו להראות את ניצניהם, כל החיל אשר נגע אלוהים בליבם, כוונה הצדיקים, קרואים ועומדים הם לעורר המון מחשבות והופעות מהספירות העליונות ממקור ישראל. כלומר, הרב יש לו פה קריאה. הוא בא ואומר, תשים לב, מה שקורה פה, תנועה של החלוצים, זה עד היום ככה, כן. זה לא יקרה היום חלוצים, זה יקרה בשם אחר. הם עסוקים כן באידאלים, אבל אנחנו צריכים להראות להם שהם עסוקים באידאלים. אנחנו צריכים לקשור אותם לתורת ישראל. אנחנו צריכים לעורר אותם לתשובה. מתוך התנועה הזאת שהתחילה אצלם, לעמוד על העצמיות שלהם, לבקש בקנאות, קנאת עם, כן? חיבת ארץ, שפה, כאילו לעמוד על דברים שהם שייכים דווקא ללאומיות הישראלית, לזהות הישראלית, להמשיך עוד את זה עוד קומה פנימה, שזה לשוב לתורת ישראל, לחיות על פי טבע האומה הישראלית, על פי טבע, על פי קדושת הנשמה הישראלית, וכן הרב מעורר את זה. כעת באחרית הימים, כלומר, מה למדתם פה שעכשיו זה אחרית הימים, נכון? יפה. שכבר החלו להראות את ניצניהם, כל מה זה אחרית הימים? כאילו כל נבואות הנביאים הם ניבאו לדורות האלה שלנו. בסדר? אנחנו, אמנם עוד לא הגיע המלך המשיח, אבל אתה כבר מרגיש את הסימנים שלו בכל מקום. אז כעת באחרית הימים שכבר החלו להראות את ניצניהם, כל החיל אשר נגע אלוהים בליבם, קרויים ועומדים הם, החיל אשר נגע אלוהים בליבם, זה תלמידי החכמים, כן? צדיקים, קרויים, אז כאילו הרב אומר, אתם קרויים, הצדיקים, ועומדים הם לעורר המון מחשבות והופעות, מהספירות העליונות ממקור ישראל, לעדור בלא לב הלב, הכוונה בלבב שלם, לפעול ביסודות התחתיות שהתחילה כבר ההרגשה לדפוק בהם בחוזקה. כאילו במקומות האלה שיש, אתה רואה כמה אידיאליזם יש היום בצבא. כמה אנשים באמת מוסרים את הנפש לטובת כלל ישראל, לטובת נצח ישראל, להגן על האומה, על הארץ. זה בא ממקום אידיאליסטי, תגדל עוד את האידיאלים האלה. כבר התחיל שם לדפוק בחוזקה הזהות הישראלית, הנשמה, אז זה ביסודות התחתיות שהתחילה כבר ההרגשה לדפוק בהם בחוזקה, והמחשבה והמעשה ייפגשו יחד לבנות עולם מלא, בשם מלא, אם לא חשם לעולם, אלוהי חציון לדור ודור, הללויה. כלומר, אלה שהם מחוברים אל הלאומיות, אל יישוב הארץ, אל לחימה על הארץ, כבר התעורר בהם ברמה המעשית איזה עמידה על העצמיות שלהם. עכשיו צריך לעורר בהם עוד מחשבות, לכתוב עוד ספרים, להעביר עוד שיעורים, ללכת ולעשות עוד מפגשים של קירוב וכו', כי כבר התנועה האידיאליסטית החלה שם. וצריך לעורר אותה, מה שאתה מחפש, הוא נמצא הרבה יותר שלם, מתוך גם קישור אל התורה. זה עוד קומה, אבל זה לא מבטל את הקומה שאתה נמצא בה, של הלאומיות, של העמידה על הזהות הישראלית, על העצמיות הישראלית, אלא זה ההכוונה איך לעמוד באמת בצורה שלמה על העצמיות הישראלית, כי כל הגדרת התשובה זה לפתח נאמנות לעצמיות האלוהית, כיחיד או כאומה. וזה צריך לעורר כל מיני מחשבות כאלה וכיוונים תרבותיים כאלה, אם זה על ידי אומנות, אם זה על ידי הרצאות, אמרתי לכם, ספרים, עם כל מה, כל צינור שיכול להשפיע. הדברים מובנים, חברים. יש שאלות, טענות, מענות, קושיות? שאלות? בסדר? דברים מובנים? נעצור פה. טוב, שבת שלום. ברוך אדוני לעולם. אמן ואמן. חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.